הוא מוקדש לעילוי נשמת חברינו חנן קרוטהיימר, גרשון קליין, יעקב צימרמן, צבי גלף, זכרם לברכה, כולם השם ייקום דמם הקדוש והטהור נרצחו בליל שבת ערב ל"ג בעומר, ליד בית הדסה בחברון לפני 22 שנה. לעילוי נשמתה של הילדה דניאל שפי, נטבחה על ידי אותן חיות רעות, בידי החיה הרעה אשר בארץ, אל נקמות השם, אל נקמות הופיעה. ועל הבסיס הזה אנחנו בליל ל"ג בעומר, בעצם היינו צריכים להיות בהדלקות עכשיו, מי שהשם שאנחנו לא בהדלקות זה אבי ואשתי. הם אמרו שצריך לעשות שיעור. וכיוון שהדלקה עושה מצווה, אז מכאן בעזרת השם נעיר ונדליק באש של טהרה ושל אור ושל קדושה מול האישים האלה שמובערים מסביבנו לפעמים. כיוון שעסוקים בל"ג בעומר, אני מבקש באמת להתחיל בכוחו של רבי שמעון בר יוחאי. היום יומו של רשב"י, שצריך לזכור את הרקע ההיסטורי שעליו כל סיפור רבי שמעון בר יוחאי מתחיל. רבי שמעון בר יוחאי מתחיל מהבירור האמיתי של רבי שמעון מיהו עשיו, או מהי מלכות רומי. נזכיר, בגלל דבריו של רבי שמעון בר יוחאי באותה שיחה שהתנהלה בין גדולי התנאים, רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון, שישבו ודיברו בינם לבין עצמם על מעשיה של רומי. והם דיברו ודנו איך להתייחס לגשרים ולשווקים ולמרחצאות, לפיתוחים הגדולים של ממלכת רומי, בעולם בכלל ובארץ בפרט. רבי יהודה שיבח ורבי יוסי שתק ורבי שמעון גינה. רבי שמעון אמר, כל מה שעשו לא עשו אלא לכבודם. בנו גשרים כדי ליטול בהם מכס, עשו שווקים כדי להושיב בהם זונות, בנו מרחצאות, וכך הלאה והלאה, עד שדבריו של רבי שמעון בר יוחאי, כמובן דרך מישהו משלנו, התגלגלו למלכות הרשעה. ואז הוא מבוקש, וכך הוא בורח אל המערה, ומשם אנחנו כבר יודעים את ההמשך, ומשם רבי שמעון בר יוחאי של הרז והנסתר והנגלה וכל מה שיש לנו אחר כך. ולעניות דעתי יש קשר מאוד מאוד עמוק בין ההתייחסות של רבי שמעון בר יוחאי לרומי, לאדום, לתביעה הזאת שנאמרת בין תנאים, שרבי שמעון מבקש מהם, אל תתבלבלו ואל תסתכלו בחוץ, אלא תסתכלו בפנים. לבין כל מה שהתגלגל אחר כך מרבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי הוא זה שמחפש תמיד את הנקודה הפנימית של הדברים. שם הזכרנו את המחלוקת בין רבי יהודה, אותו רבי יהודה ברבי אילאי הגדול ששיבח, מפני שיש מה לשבח במה שממלכת רומי עשתה. אפשר לנצל את הדברים לשבח וכו'. רבי יהודה ורבי אילאי ורבי שמעון בר יוחאי התווכחו ביניהם מה פירוש הפסוק שנמצא בכותרת הפסוק, בכותרת השיעור. אנחנו מיד נצא מל"ג בעומר ומרשב"י, נחזור לזה רק בסוף. אבל הם התווכחו ביניהם מה פירוש והשבתי חיה רעה מן הארץ. פעם עסקנו בזה בשיעור שלם. רבי יהודה אמר והשבתי חיה רעה מן הארץ, פירושו שבעזרת השם עץ השדה ייתן פריו והגשמים יהיו בעיתם, כמו כל הברכות שעוד רגע נראה יחד בפרשת בחוקותיי בפרשה שלנו. ואז כשהיישוב יתנהל בטוב, ממילא חיות רעות לא ייכנסו אל היישוב, הם יהיו ביער, ולחיות יהיה את מקומם ביער, ולבני האדם את מקומם ביישוב, והשבתי חיה רעה מן הארץ. הם לא יסתובבו בארץ במובן של במקום היישוב. זה במילה בארץ. כי רבי יהודה לא הבין מה פירוש, והשבתי חיה מן הארץ, לא יהיה בעולם חיה רעה. תהיה חיה. רק היא לא תהיה בארץ במובן של כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. הארץ זה מקום היישוב. רבי שמעון בר יוחאי אמר לו, לא על זה מדברים. והשבתי חיה רעה מן הארץ, אמר רשב"י, נו, אז מה אם החיה הרעה תישאר ביער? זאת השבתה? והשבתי חיה רעה מן הארץ, הבין רשב"י, אשבית רעת החיה מן הארץ. הרוע של החיה הוא איננו דבר אובייקטיבי, היא לא נבראה רעה. הרוע של החיה הוא תוצר של עולם שבו הגדול הורג את הקטן והכל שורד, והאחד, הלוויתן, האחד הורג את השני והאדם מנהל את המערכת הזאת. אבל אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו וכו' וכו' וכו', אז אשבית את רעת החיה מן הארץ. רשב"י, שהסתכל תמיד פנימה, ואשר על כן היה לו חשבון גדול גדול וקשה מאוד דווקא עם עשיו, זאת האומה המשולה לחזיר הפושט את טלפיו ואומר טהורן. רשב"י, שהכיר את זה היטב, מגיע אל כל המערה ואל כל עולם החן והנסתר מתוך הפגישה הזאת עם רומי. אל הפגישה הזאת, אל רבי שמעון בר יוחאי, אל הימים שלנו מתוך זה, אל כל זה אני מבקש להיכנס בהמשך הדברים. אבל אני רוצה להתחיל אותם בפרשת בחוקותיי, הצמודה לפרשת בהר, ולכן נגיע גם לפרשת בהר עוד מעט, לתחילות שתי הפרשות, ולהתמקד בנקודה אחת בתוך הברכות של פרשת בחוקותיי. במקור אחד נמצאים הפסוקים שפותחים את פרשת בחוקותיי, שאנחנו בדרך כלל נוהגים לקרוא לה פרשת התוכיחה, מפני שהרבה יותר פסוקים מברכות יש שם על הקללות. איך אומר אבן עזרא בתחילת הפרשה? יש לו ביטוי לא כל כך צמחוני, וריקי מוח יתמהו. ריקי מוח, זה ביטוי של אבן עזרא, שיש להם מוח אבל הוא ריק. וריקי מוח יתמהו על זה שיש כל כך הרבה קללות וכל כך מעט ברכות. הברכות זה מה שיש לפנינו במקור אחד, 10 פסוקים, זה הכל. זה כולל את התנאים וכולל את הברכות. או-הו, הקללות, זה עסק ארוך מאוד, קוראים אותם בשקט וקוראים אותם מהר כי זה הרבה וארוך. אבל אבן עזרא אומר, מי שיודע להסתכל פנימה יודע שהברכה עוסקת בכלל, והכללות הן מאוד מאוד מפורטות, כי מי שרוצה לירא את השומעים, כלשונו של אבן עזרא, להפחיד, לירא, נוגע בפרטים ועוד פרטים ועוד פרטים, ואתה מתבלבל ואומר, נו, כל הפרטים כל כך רע. אינך רואה בעצם שהברכות הן אמנם קטנות הכמות, אבל הן הכלל. והכללות הן הפרטים. בתוך הברכות האלה, אני רוצה להיכנס לנקודה אחת, אבל נגיע אליה מתוך קריאה בפנים. מקור אחד, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. ונתתי גשמיכם ואיתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו וישיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרע ואכלתם לחמכם לשובע וישבתם לבטח בארצכם. עד כאן ברכות מאוד מאוד פיזיות, מאוד גשמיות, כולן, נכון מההתחלה. אם בחוקותיי תלכו, הפרטים יהיו גשם, יבול, פרי, דיש, בציר, שובע, ביטחון. ואז ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחרים. וישבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם. ורדפתם את אויביכם, ונפלו לפניכם לחרב, ורדפו מכם 500, ומאה מכם רבבה ירדופו, ונפלו אויביכם לפניכם לחרב. השלום שמופיע בארץ מופיע אחרי קבוצת הברכות הגשמיות, אבל אחרי שמופיע השלום הזה בארץ, עוד יש צורך לרדוף את האויבים. יש כאן בעיה קצת בסדר. עוד יש בהחלט צורך לשביט את החיה הרעה מן הארץ, כלומר אין כאן איזשהו שלום כולל ומוחלט שנותן אחר כך שלווה מוחלטת וסופית. עוד יש חיה רעה, עוד יש צורך לרדות. אחר כך ופניתי עליכם והפריתי אתכם והרביתי אתכם, והקימותי את בריתי איתכם. זה כבר לא ברכות גשמיות של פירות ויבול, זה כבר יותר פנימי. אתם תרבו, אתם תפרו. ואכלתם ישן נושן וישן מפני חדש תוציאו, ואז מגיעים כבר לרוחניות, ונתתי משכני בתוככם. ולא תגאל נפשי אתכם. זה אגב מחייב הבנה, ולא תגאל נפשי אתכם. כי הכל עכשיו היה חיובי. ברור שלא תגאל נפשך אותנו. אגב, מה פירוש לא תגאל נפשי אתכם? הקדוש ברוך הוא מדבר על נפשו. זה מין פסוק שצריך הבנה. לא תגאל נפשי אתכם, לא אגאל אתכם. לא תגאל נפשי. נפש זה מאוד מאוד אנושי, כי הדם הוא הנפש. מה זה ולא תגאל נפשי אתכם? זה מחייב עיון קצת. והתהלכתי בתוככם, גן עדן, והתהלכתי בתוככם, התהלכות בתוככם ממש, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם, אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, היות להם עבדים, ואשבור מוטות ולכם, ואולך אתכם קוממיות. וכבר למדו רבותינו, שהברכה הזאת המתחילה באלף ואם בחוקותיי מסתיימת בתף בקוממיות, ויש בה הכל. אני רוצה לגעת רק במשפט אחד, ונתתי שלום בארץ. הוא מאוד מאוד חשוב לנו היום, אולי הוא הכי חשוב לכולנו. רש"י אומר ונתתי שלום בארץ, שמה תאמרו מקור שתיים הרי מאכל והרי משתה, אלה היו הפסוקים הראשונים, נכון? עץ השדה ייתן פריו, יבול, הרי מאכל והרי משתה. אם אין שלום, אין כלום. זאת אני אוכל, אני אשתה, ואין שלום, ותהיה מלחמה, והכל ילך. תלמוד לומר, אחר כל זאת, ונתתי שלום בארץ. מכאן שהשלום שקול כנגד הכל. לכן הוא אומר, עושה שלום ובורא את הכל. שלום שקול כנגד הכל. משפט גדול מאוד. לכן הוא אומר, עושה שלום ובורא את הכל. אגב, לא כתוב פסוק כזה בשום מקום. כתוב עושה שלום ובורא רע. רש"י מצטט עושה שלום ובורא את הכל, זה משונה מאוד דרכו של רש"י. רש"י יכול היה להגיד שחז"ל תקנו או שיבחו את הפסוק. הפסוק בישעיהו הוא יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. וחז"ל אמרו בתפילה, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל המאיר לארץ ולדרים עליה. רש"י מצטט את הפסוק, והוא לומד מעוברי את הכל, שמה שהשלום שקול כנגד הכל, אבל הכל אז בכלל לא כתוב בפסוק. אני יוצא מנקודת הנחה שרש"י ידע את הפסוק. הוא אפילו מפרש אותו בישעיהו. זאת אומרת שרש"י הכיר את הפסוק, והוא בחר לקחת את דברי חז"ל עליו, והוא אומר, וכן הוא אומר, עושה שלום ובורא את הכל, ולומד מזה על השלום השקול כנגד הכל. זה מחייב הבנה, אבל אגב, מה שאני לא מבין, הוא אם זה השלום השקול כנגד הכל, זה עוד לא שלום באמת גמור. יש עכשיו ורדפתם את אויביכם, יש עוד חיה רעה בארץ. מה פירוש בכלל השלום שקול כנגד הכל? מה פירוש המושג הזה? אבן עזרא, אגב, לומד, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, והשבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארציכם. אבן עזרא לומד, ונתתי שלום בארץ, ומוסיף מילה אחת, פעם הזכרנו. ונתתי שלום בארץ, אומר אבן עזרא, ביניכם. בכלל לא מדובר פה עכשיו על שלום בין העמים. ההפך, מדובר פה על זה שתצטרכו עוד מעט להילחם, תצטרכו לרדוף את אויביכם, תצטרכו להשבית את החיה הרעה, ולפני שאתם תצאו למלחמה הזאת, אתם צריכים נתון אחד הכי חשוב שיש, ונתתי שלום ביניכם. זה השלום, אומר אבן עזרא, שעליו מדובר פה. השלום האידיאלי, הסופי, שעליו מדבר את הפרשה, הוא מופיע בסוף. והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוקים, והולך אתכם קוממיות. אבל השלום שעליו מדובר בפסוק הזה, הוא השלום בין איש לאחיו, בינינו לבין עצמנו, על מנת שנוכל לרדוף את אויבינו לחרב. הרמב"ן, שנמצא לפנינו במקור שלוש, משום מה לא מופיע מתחתיו שזה הרמב"ן, אבל זה הרמב"ן, מציע את ההצעות הבאות. ברמב"ן הזה אני רוצה לפתוח את העיון שלנו בפסוק הזה. הפירוש הראשון שהרמב"ן אומר הוא בעצם אבן עזרא שאמרנו עכשיו בעל פה. ונתתי שלום בארץ, אומר הרמב"ן, שיהיה שלום ביניכם, ולא תלחמו איש באחיו. סוד גדול, צריך ללמוד אותו תמיד, היום עוד יותר. פירוש שני של הרמב"ן. או השלום הוא, פה בואו נשים לב, השלום הוא שישבית חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבור בארציכם כלל. הפירוש השני הוא, ונתתי שלום בארץ, ולא שעכשיו באים השלבים הבאים, אלא ונתתי שלום בארץ, שמהו השלום הזה? והשבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבור, כאילו כתוב ונתתי שלום בארץ, ועכשיו באים הפירושים למילה שלום. כשתרדפו את אויביכם, הרי הם ינוסו. חרב לא תעבור. טוב, אז לפי רש"י, השלום הוא השלב הבא, אחרי עץ השדה ייתן פריו והיבול והכל, שמא תאמר, הרי מאכל והרי משתה, אם אין שלום אין כלום. לימוד לומר, ונתתי שלום בארץ, הנה הוא מגיע. לפי אבן עזרא, ונתתי שלום, זה גם שלב. עץ השדה ייתן פריו, יהיה יבול, ואז תחשבו שהכל טוב, אבל אז יבואו כל מי שמקנאים בזה ולא מוכנים לראות את זה, ולא מוכנים לראות את עץ השדה נותן פריו לעם ישראל החוזר לארצו. והם יבקשו להילחם פעם ועוד פעם. אבל אתם, כל אחד נמצא תחת פריו ותחת תאנתו, ותשכחו שכדי להצליח אתם חייבים קודם כל שלום ביניכם. לכן אתן שלום ביניכם ותוכלו להילחם. לפי הפירוש של הרמב"ן עכשיו, ונתתי שלום זה כותרת לדברים הבאים. ונתתי שלום בארץ, דהיינו, והשבעתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם, וכו'. שם מוביל אותנו הרמב"ן לפירוש האחרון. בדרך כלל כשאנחנו מגיעים לעל דרך האמת, אנחנו ככה משאירים את זה בצד. אבל ל"ג בעומר, הוד שבהוד, רבי שמעון בר יוחאי, הפעם ככה אני רוצה להתמקד דווקא שם. שורה קצרה קצרה, הרמב"ן הזה יהיה כותרתנו היום. ועל דרך האמת, רואים בשורה האחרונה, האחת לפני האחרונה, ועל דרך האמת, שייתן השלום מחובר בארץ, והוא שלום הכל השקול כנגד הכל. שייתן השלום מחובר בארץ, זה נשמע כתב חידה. הרמב"ן אומר, ונתתי שלום בארץ. אנחנו הבנו את המילה בארץ בעולם, ביישוב. בא הרמב"ן ואומר על דרך האמת, ונתתי שלום בארץ, פירושו שיהיה השלום מחובר בארץ, הארץ היא האדמה ממש. אני לא מבין את המושג הזה. שלום. שלום בארץ, שלום מחובר בארץ, הוא מושג שמחייב הבנה. מה פירוש המושג הזה? שהוא שלום הכל, והוא שקול כנגד הכל. זו הסוגיה שמחייבת הבנה. בכלל, הרמב"ן בכל הפרשה הזאת, לוקח אותנו לאיזה רמה אחרת לגמרי בהבנת הברכות. לפיו הברכות מדברות על עולם שאנחנו עוד לא הגענו אליו. הרמב"ן אומר לגבי כל הברכות האלה במקור 6, אני מיד אחזור אל הדברים הקודמים, אבל הרמב"ן במקור 6 אומר לגבי כל הברכות האלה על דרך האמת, רואים את מקור 6, אבל על דרך האמת הברכות האלה עוד הן ברכות שמיים בעליונים. כמו שפירשתי ונתתי שלום בארץ, עוד לא הבנו את המושג ונתתי שלום בארץ, אז הנה הרמב"ן מזכיר את זה פה, אולי מזה נבין את זה קצת. ולא תגאל נפשי אתכם, וכן והתהלכתי בתוככם. רמז למידה שקראו רבותינו, שכינה. מן ונתתי משכני בתוככם. ואומרים שכינה שורה בישראל, ואמרו בבראשית רבה, עיקר שכינה בתוכתוניים הייתה. רמב"ן לוקח אותנו פה למדרגה אחרת לגמרי, שהיא לא כל כך קשה, היא קשה כי אנחנו עוד לא הגענו אליה, אבל צריך לתפוס אותה. אתם זוכרים ששאלנו מה זה ולא תגאל נפשי אתכם? מה פירוש ולא תגאל נפשי אתכם? וגם מה זה עושה בתוך הדברים החיוביים, והפריתי אתכם והרביתי אתכם, ולא תגאל נפשי אתכם, ברור. הרמב"ן רוצה להוביל אותנו למקום שבו השלום מתאר מצב שהכל הכל נמצא בשלימות. לא שיש שלום וצד א' וצד ב' מסתדרים, אלא שהכל מוצא את נקודת השורש שלו, ואז יש שלום מחובר בארץ. אנחנו נבין את זה לאט. שכל הארץ כולה נמצאת בשלום. האדמה, הארץ. זה מושג שמחייב המון הבנה. הרמב"ן אגב אומר, אנחנו עוד מעט נלך עם זה לאט לאט, אבל הרמב"ן אגב אומר שאלה הברכות בתשלומיהן לא תהיינה רק בהיות כל ישראל עושים רצון אביהם. ובניין שמיים וארץ שלם על מכונתו. ואין בתורה ברכות שלימות כאלה שהם דברי הברית והתנאים אשר בין הקדוש ברוך הוא ובינינו. בכלל, לפי הרמב"ן, דא אומר הרמב"ן, כי לא השיגו ישראל מעולם הברכות האלה בשלימותן, לא הרבים ולא היחידים מהם, שעוד לא עלתה זכותם לכך. על כן תמצא לרבותינו ז"ל שיזכירו בפסוקים האלה את העתיד לבוא, מלמד שתינוק מישראל עתיד להיות מושיט ידו ולהוציא גלוסקה של פירות וכו'. עתיד הקדוש ברוך הוא לטייל עם הצדיקים לעתיד לבוא, והתהלכתי בתוככם, הטייל עמכם בגן עדן. כי לא נתקיים, אבל יתקיים עמנו בזמן השלימות. השלום בארץ הוא זמן השלימות. השלום מחובר בארץ. צריך להבין את המושג הזה. לפי הרמב"ן, כשהרמב"ן מגיע לדרך האמת, הוא רוצה להגיד, אנחנו צריכים להבין את המילים הפשוטות ביותר ולהבין אותם כמות שהם בעומקם. לא במשל שלהם. כשאנחנו אומרים שלום בארץ, אנחנו מתכוונים להגיד שהארץ עצמה מגלה את השלימות. הרמב"ן, כשהוא מסביר את ולא תגאל נפשי אתכם, לא כאן, כשהוא מסביר את ולא תגאל נפשי אתכם, מחדש חידוש מעניין מאוד. הוא מדבר כרופא. הרמב"ן היה רופא גדול. וכרופא הוא אומר, מה זה ולא תגאל נפשי אתכם? שנגיע למצב שבו לא נצטרך לנו, הוא אומר, לרופאים. לא נצטרך לנו. מה זה לא נצטרך לנו לרופאים? אומר הרמב"ן, לעתיד, כשיתקיים הברכה של ואכלתם לחמכם ובירכתי את לחמכם, ובירכתי את לחמך ואת מימך, הרי שאם הלחם והמים עצמם מבורכים, לא צריך את הרופא שיגיד לך מה לאכול ומה לשתות ואיך להיזהר ממה שאוכלים ושותים. התפקיד שלנו, אומר הרמב"ן, הוא כשאין שלום בארץ. כשעוד אין את השלימות הזאת, ואז הלחם צריך את האנטי שלו, והאנטי שלו צריך את האנטי הקודם. ואני צריך לפתח עולם שלם שמאפשר לדברים נוגדים להגיע אליך. אבל כשיהיה שלום בארץ, לא תגאל נפשי אתכם. נפשי, העצמי שבי, המהות שבי, כביכול, אומר הקדוש ברוך הוא, לא תגאל נפשי אתכם, אוכל ללכת אתכם בגן עדן כאחד מכם. מה אומר הרמב"ן שהתהלכתי בתוככם? זאת המידה שנקראת שכינה, בצורה הפשוטה ביותר. התפקיד שלנו הוא להוריד שכינה לארץ, להראות ששכינה קיימת בארץ. במקום אחר אומרת את זה התורה בתחילת פרשת בהר. שם השפת אמת מפתח את זה לעומק גדול מאוד. ידבר השם אל משה בהר סיני לאמור במקור 7, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת להשם. שמיטה. כולם מזכירים תמיד מה העניין שמיטה בהר סיני, וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור ושבתה הארץ. הר סיני חשוב מאוד פה. כי ספר ויקרא נכתב כל כולו באוהל מועד, ויקרא אליו משה וידבר השם אליו מאוהל מועד, מאוהל מועד לאמור. הנה עכשיו מגיעים להר סיני, ובאמת מה עניין שמיטה אצל הר סיני יותר מכל מצווה אחרת? אבל שאלה שנייה לא פחות חשובה היא, מה זה דבר אל בני ישראל ואמרת להם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם? לא מספיק כי תבואו אל הארץ. לא ברור שאני נותן לכם. כי תבואו אל הארץ, כמו כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל. האלשך אומר אגב, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן, הוא אומר לשון הווה, אשר אני נותן, לא אשר נתתי. כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן, זאת חתונה. כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן, זה בהווה. תדעו לכם שכל רגע אני גם יכול לקחת. כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ואתם תצליחו להסתכל בארץ, דבר שבדרך כלל גורם לאדם, ההסתכלות בארץ, ההסתכלות באדמה, גורמת לו לכוחי ועוצם ידי, לעני ואפסי. העיקר, החקלאי, שמסתכל באדמתו ורואה את מה שהוא הוציא מאדמתו, יכול להגיע לאיזשהו משהו אחר לגמרי. אבל כשתצליחו לבוא אל הארץ ולהבין שכל שנייה אני נותן אותה בלשון הווה מתמשך לכם, אז בשבתה הארץ שבת להשם. אבל השפת אמת לומד פה לימוד אחר לגמרי. השפת אמת אומר, אנחנו נראה אותו עוד מעט בפנים, אני אומר אותו על פה. השפת אמת אומר, תפקידו של עם ישראל בעולם הוא לא לגלות שיש כהנים בעולם המקיימים תורה ומצוות. דיברנו על זה לא מזמן, אגב, מתן תורה והר סיני. כשעם ישראל מגיע למתן תורה, הוא מצטווה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. צריך לזכור את זה תמיד. גם לפני מתן תורה עם ישראל קיים מצוות. הרבה מצוות. עם ישראל כבר שמר שבת לפני שהוא הגיע להר סיני. עם ישראל כבר נצטווה על הדינים ועל המשפטים. עם ישראל כבר התחייב בפסח. ומצוות רבות מאוד. האם באמת אנחנו סבורים שכל מה שהתרחש בהר סיני הוא שכמות המצוות גדלה? שעכשיו היה איזה אינבנט מיוחד, אירוע גדול שבו קבלת המצוות הפכה להיות רשמית? בהר סיני קרה דבר אחר לגמרי. בהר סיני התחדש לעם ישראל החידוש הבא: אתם תגלו בעולם לא שאנשים יכולים לקיים מצוות. אתם תגלו בעולם שיכולה להיות מציאות כזאת של ממלכה מקיימת. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, שהרי אתם ראיתם כבר את אשר עשיתי למצרים. אתם כבר ראיתם מה זאת ממלכה, וראיתם מה קורה לממלכה שמתנתקת ממקורה ומתנתקת משם השם, והופכת לאט לאט להיות למנגנון ענק ומושחק, שיכול לעשות כל מה שהוא רוצה בכל מי שהוא רוצה, ולזרוק כל הבן הילוד היאור. כשאתם הולכים עכשיו להיכנס לארץ עוד כמה ימים מפה, אתם תיזהרו להיות לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. הזכרנו את הדברים כשעסקנו בשיעור ביום העצמאות. אחרי שהזכרנו אותם, נתתי דעתי קצת על הפסוק האחרון הזה. אחרי שכתוב שם, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, מסיימים, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. ורש"י אומר, זה מילים מיותרות, אלה הדברים אשר תדבר. ברור, אלא מה? אמרתי לך מה להגיד, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, אנחנו ערב מתן תורה. זה הפסוקים שנקרא בחג השבועות. ואשא אתכם על כנפי נשרים, ועתה אם שמעו תשמעו בקולי. אלה, ברור אלה הדברים, אלא מה חשבנו שמשה לא יודע מה הוא צריך להגיד? כתוב, אלה. רש"י אומר, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל, לא פחות ולא יותר. במקום לעזור, זה נהיה עוד יותר משונה. מה חשבנו, שמשה חושב לדבר פחות או יותר? הוא אומר לנו בתורה, לא תוסיפו ולא תגרעו, אז חשבנו שהוא יגיד פחות או יותר? אז הזכרנו פעם, וורט ידוע, שאומר אחד האדמו"רים הגדולים, הרבי מצ'ורטקוב, הוא אומר שהפרשה הזאת מתחילה בכה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. אז רש"י אומר מיד, כה תאמר לבית יעקב, אלו אנשים, בית יעקב, להם תאמר, לשון אמירה, לשון רכה, אמירה, ותגד לבני ישראל, אלו האנשים, הגברים, להם תאמר לבני, להם תגיד, דברים הקשים כגידין, לשון קשה, יופי. אומר הרבי מצ'ורטקוב, אני אומר לך לדבר גם עם הנשים וגם עם הגברים, אז אתה הרי תלמד לדבר בשני ערוצים. לאט לאט אתה תלמד לדבר בעוד שפות. בסוף אתה גם תשנה לי משהו בתוכן. תדע לך, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל, לא פחות ולא יותר. מה שתגיד לבית יעקב, מה שתגיד לבני ישראל, יכול להיות שאתה תדבר פה בלשון רכה ופה בלשון קשה. במה, בתוכן, תישאר אותו דבר. וורט ידוע של הרבי מצ'ורטקוב. הבעיה שלי בוורט כזה, שהוא כל כך יפה, שאני בטוח שמשה רבינו ידע אותו. זה כל כך פשוט ונפלא, שגם את זה משה רבינו לא צריך. בטח שהוא יודע לא לשנות לפי הערוצים את התוכן. והוא צריך, למשה רבינו צריך להגיד את זה. נדמה לי לעניות דעתי שאולי הפשט הפשוט נמצא במה שאמרנו מקודם. כל החידוש של ההקדמה למתן תורה הוא לא רבותיי בוא נקיים מצוות. זה לא היה איזה מין ערב התעוררות. מעכשיו כל אחד מקבל על עצמו לשמור תורה ומצוות. זה לא היה הסיפור. זה כבר היה במראה, זה כבר היה במצרים, זה כבר היה גם שם. שם היה משהו אחר לגמרי. שם נאמר לאנשים, רבותיי, כל אחד ואחד עכשיו הופך להיות חלק ממדינה. אתם הולכים להיות ממלכה, ממלכת כהנים. אז עמדו בעם ישראל לדעתי שתי קבוצות. הייתה קבוצה שעמדה ואמרה, פעם היו ימים הרבה יותר טובים. זה מה שחיכינו. אני הייתי צדיק. אני היה לי במה משלי שם הקרבתי קורבנות. ועוד לא היה משכן, גם לא מקדש. כל אחד היה לו את הנוסח שלו, אני הייתי בחור. היה לי את השיטות שלי, הייתי עושה את התיקון הזה ואת התיקון הזה, היה לי גרטל משלי. כל אחד היה לו, היה נפלא. פתאום באים אליי ואומרים לי, לא, 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 לא. אתה צריך להיות חלק מציבור. אתה צריך לטפל בכל הממלכה, יש צבא ויש מדינה ויש פוליטיקה ויש כלכלה ויש תקציב. מה צריך את זה בכלל? אני רוצה להיות צדיק. זה היה חצי השני בסיבור. לאיש הצדיק הזה מהסיפור הקודם, הבחור של הבית שהיה מקבל את הקורבנות, היה לו גם אח, שכל כך נהנה שיש לו אח צדיק. הוא בכלל הרוויח תמיד יותר מאחיו, כי כל פעם ששאלו אותו מי אחיך, הוא היה אומר, אחי זה זה. מסכן אחיו, מה הוא היה אומר כשהיו שואלים אותו מי אחיך? והוא היה לו אח צדיק. ופתאום באים אליו ואומרים לו, אדוני, אתה לא יכול לסמוך על אחיך, ללכת אליו בשבת ולהגיד לו, אתה אומר עליי משבירה. תביא לי בקבוק עם מים. מהיום אתה צריך גם כן להיות ממלכת כהנים. זה הרס לו את כל התוכניות. הוא הבין, באים למדינה, ויהיה שמח. לדעתי, חלק מהעומדים שם בהר סיני, כשהם שמעו את הציווי להיות ממלכת כהנים, אמרו, זה הרבה פחות ממה שהיה. וחלק אמרו, זה הרבה יותר ממה שאנחנו רצינו. ולשניהם אמר הקדוש ברוך הוא, אלה הדברים אשר תדבר לא פחות ולא יותר. אני מעכשיו לא רוצה יותר כהנים בודדים צדיקים. אני גם לא רוצה חס וחלילה ממלכה שאין בה באופן פנימי, מהותי, את הכהונה. לא רוצה ממלכה כזאת. לא רוצה שנייה של ממלכה שאיננה ממלכת כהנים. כי ממלכה שהיא לא ממלכת כהנים היא חרב פיפיות למנגנון של שחיתות והרס והריסה. וכהונה שאיננה ממלכה היא שוב ארבע עמות של גלות. ואני רוצה משהו שהוא לא פחות ולא יותר. והחידוש הזה אומר עכשיו השפת אמת. החידוש הזה הוא חידוש שבא להגיד את השלב הבא. כשאתם נמצאים בהר סיני וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, אני מחדש לכם כך. כי תבואו אל הארץ, רק כשתבואו אל הארץ, זאת הארץ אשר אני נותן לכם. רק אז תצליחו להשבית את כל הארץ להשם. את כל הארציות, את כל הגשמיות, את כל החומר, את כל המציאות תוכלו להשבית לקדוש ברוך הוא כשתגלו שבאתם אל הארץ. כל עוד לא באתם אל הארץ, לא תוכלו להשבית את הארץ להשם. התפקיד שלכם, עם ישראל בעולם, הוא לעשות בעולם ושבתה הארץ שבת להשם. זה שפת אמת מופלא. זה לא רק מצוות שמיטה. כל החיים כולם תפקידכם הוא להשבית את כל הארץ להשם. ולתת שלום בארץ. ולגרום לארץ, לאדמה, ליקום, לכל היקום כולו להגיע אל שורשו. כשהיקום יגיע אל שורשו, אז השלום יהיה בארץ. איך אומר הבח, הבית חדש בברכת על המחיה, אנחנו מברכים שם בעל המחיה, פעם הזכרנו את זה בט"ו בשבט, מברכים בעל המחיה אחרי שאוכלים פירות משבעת המינים ומזונות, אז מברכים על המחיה ועל הכלכלה, על ארץ חמדה טובה ורחבה, שרצית והנחלת לאבותינו לאכול מפריה ולסבוע מטובה. ואז מה אנחנו אומרים? שהגענו הנה על מזבחך ועליך, והעלינו לתוכה ושמחנו בבניינה, זה התפילה שלנו, ומה נזכה אז? ונאכל מפריה ונסבע מטובה. הטור אומר שאביו, רבינו אשר הראש, לא היה אומר את המילים האלה. היה אומר, מה כל המגמה של ההגעה לארץ הייתה כדי לאכול פירות? באנו הנה ועכשיו, נו, מה אנחנו שואפים? שמחנו בבניינה, נו, ומה יקרה אז? העלינו לתוכה, יופי, קיבוץ גלויות, שמחנו בבניינה, ומה נעשה? נלך לקודש הקודש, לא, נאכל פירות, ונצבע, אוהו. מילא היית מוסיף אחר כך ונאכל ונברך, גם זה לא כתוב. אחרי זה הוא נברך לך עליה בקדושה ובטהרה. אז הטור מביא שזה קצת ככה נשמע מדי ציוני. כותב הבח שצריך להגיד את זה בברכה, ואגב ככה אנחנו נוהגים, כולנו אומרים ונאכל מפריה ונשבע מטובה. אומר הבח, למה זה פלאי פלאות? כי כשנגיע לארץ, אומר הבח, כשהוא יושב בקרקוב במזרח אירופה, כשנגיע לארץ נבין שאיך אנחנו פוגשים את הקדוש ברוך הוא. לא בבית המדרש, אלא דרך הפירות, כי הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו דרך הפירות, ואנחנו, אם אנחנו נעשה את מה שאנחנו צריכים בארץ, אז הצינורות האלה זה ונתתי שלום בארץ של הפירות, הם השאיפה, ונאכל מפריה ונשבע מטובה. אומר הבח, צריך לגרוס, צריך לומר ונאכל מפריה, כי אם לא נאכל מפריה ונשבע מטובה, לא נברכך עליה בקדושה ובטהרה. נברכך עליה, זה נגיע לשלב שבו אין סתירה בין הפירות והגסטרונומיה לבין ארבע אמות של בית המדרש. זה ונתתי שלום בארץ, שיהיה השלום מחובר בארץ. זה כי תבואו אל הארץ, אז ושבתה הארץ שבה. ומה מפריע לי? התחלתי את הכל ברבי שמעון בר יוחאי, וכאן אני רוצה להגיע לנקודה. חז"ל דורשים את הפסוק, ונתתי שלום בארץ והשבתי חיה רעה מן הארץ, במקום אחר לגמרי. חשבתי לפתוח בזה, אבל פתחתי בכוונה בראייה של הפרשה. עכשיו אני רוצה להגיע לזה. חז"ל דורשים את הפסוק הזה במדרש במקום אחר לגמרי. הם דורשים אותו, אגב, פרק בתהילים, הפרק הראשון של שירי המעלות במקור ארבע לפנים. שם מדבר דוד המלך על הצרות שלו ושלנו עם השכנים מסביבו. שיר המעלות אומר דוד המלך, אל השם בצרת לי קראתי ויעני. השם הצילה נפשי משפת שקר, מלשון רמייה. מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון רמייה? חיצי גיבור שנונים עם גחלי רתמים. אוי לי כי גרתי משך, שכנתי עם אוהלי קידר. דוד המלך מדבר על הכאב שהוא גר עם אוהלי קידר. רבת שכנה לה נפשי עם שונא שלום. הפסוק הוא בנתתי שלום בארץ. קודם כל הפשט הכי פשוט, בנתתי שלום בארץ, השלום הפשוט. שלום בין בני אדם, שלום סתם, השלום הראשון. בא דוד המלך ואומר, רבת שכנלה נפשי עם שונא שלום. אני שלום וכי אדבר המה למלחמה. חז"ל במדרש רוצים להבין מה פירוש שונא שלום. כי יש אדם שונא שלום? הם מגיעים לזה במדרש במקור 5. מדרש תהילים במקום. ואני אקרא קודם כל את התיאור ההיסטורי, מי זה משך ואוהלי קידר. אויה לי כי גרתי משך. מהו אויה לי כי גרתי משך? שואל המדרש. שהיו מוליכין אותי, משך מלשון למשוך, מבבל למדי וממדי ליוון, ומיוון לאדום. לכן הוא אומר, עם ממושך ומורה. מהו ממושך? שהייתי נמשך עמהם. אבל ההתמשכות העיקרית היא שם נמצאת, באדום, הארוך, הגלות הארוכה הזאת של אדום. ואז הוא עובר לאוהלי קידר, אוהלי קידר אנחנו יודעים מהם, הם הישמעאלים, אבל הנה התיאור שלהם במדרש. מהו אוהלי קידר? שהשחירו פניהם כשולי קדירה. מהו כי גרתי משך? שגרתי עם העם הנמשכים לאדום, לגיהינום. שכנתי עם אוהלי קידר שאין להם לא מקום ישיבה אחד. ולא עמידה אחת, אלא נוטע היום אוהלו כאן, ולמחר להלן, ולהלן במקום אחר. מתאר את הפסוק הבא. רבת שכנלה נפשי. מדרש נורא. איך כתוב בפסוק? רבת שכנלה נפשי עם שונא שלום. וכי יש אדם שונא שלום. פתיחה מופלאה של מדרש פשוט. איך יכול להיות? אדם שונא שלום? אני מבין שאדם מוכן בשביל האינטרס שלו לוותר, אבל הוא לא שונא שלום. אדם רוצה שלום. אדם באופן טבעי, מן הסתם, הוא רוצה שלום. איך יש אדם שונא שלום? תשובה. כן. עשיו שונא השלום. מדרש מדהים. לכן הוא אומר, ונתתי שלום בארץ. אימתי יהיה כן? והשבתי חיה רעה מן הארץ. ואין חיה רעה אלא חזיר, שנאמר יחרסמנה חזיר מיער, זה עשיו הרשע. מדרש לוקח אותנו עכשיו למקום אחר לגמרי. אחרי שהבנו את המושג של השלום המחובר בארץ, עוד מעט נבין עד כמה עוד לא הבנו אותו. הבנו אותו, אבל כדי להבין אותו אנחנו צריכים להבין את האנטיתזה לשלום המחובר בארץ. כשנבין את האנטיתזה לשלום המחובר בארץ, נבין מול מה אנחנו מתמודדים, ואז נחזור אל השלום בארץ. ונתתי שלום בארץ, אומרים חז"ל ומדרש תהילים, אימתי יהיה שלום מחובר בארץ? כשהחיה הרעה תפסיק לאכול את הארץ. אבל החיה הרעה, על פי המטאפורה הזאת, על פי המשל, זה לא חיה. זה עשיו. זה החזיר הנקרא עשיו, שהוא החיה הרעה המתוארת במדרש. מה הם רוצים? אני רוצה לחזור למשפט שהרמב"ן פתח בו. כאן, למרות השעה, כאן הכל מתחיל בעצם. איך הרמב"ן פתח? הרמב"ן אמר לגבי המושג שלום, על דרך האמת שייתן השלום מחובר בארץ, והוא, זוכרים את סוף מקור 3? והוא שלום הכל, השקול כנגד הכל. זוכרים שלא הבנו מה רש"י עשה שם אם עושה שלום ובורא את הכל? מה זה שלום הכל השקול כנגד הכל? ולמה האנטיתזה לבנתתי שלום בארץ זה עשיו הרשע? והאם יש קשר בין הדברים? האם זה יכול להסביר את זה? התשובה היא כן. אנחנו זוכרים את המושג כל. דיברנו עליו הרבה יותר מפעם. אבותינו נתברכו בכל מכל כל. הכל שבו נתברכו אבותינו איננו סך הכל של הרבה פרטים. זה משהו אחר לגמרי. והשם בירך את אברהם בכל. אין פירושו שהשם בירך את אברהם בכל מה שיש, כי אין דבר כזה בעולם. איך כתוב מיד אחר כך, שכשאברהם אבינו נותן ליצחק את ירושתו, כתוב שאברהם נתן ליצחק את כל אשר לו. אבל מיד הפסוק הבא הוא, ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות. איך יכול להיות? הרי כבר נתן את כל אשר לו. כלומר, לא יכול להיות, אפילו אם אתה רוצה, שהפשט של כל פירושו סך הכל. זה משהו אחר לגמרי. את הדבר הזה שנקרא כל אשר לו, נתן אברהם ליצחק. הרמב"ן אומר, והשם בירך את אברהם במידה הזאת שנקראת כל. ואת המידה הזאת נתן אברהם לא לישמעאל אלא ליצחק. ואת המידה הזאת נותן יצחק ליעקב. מה זה כל? איפה יצחק נתן ליעקב? אתם זוכרים כשיצחק נמצא בברכות? ועשיו מגיע, אבל זה לא עשיו, זה יעקב המחופש לעשיו. והוא בודק הכל, הידיים והכל כל יעקב, וכשהוא יוצא ומגיע אחר כך עשיו האמיתי, אז נחרד יצחק ויחרד יצחק חרדה גדולה, ויומר מאיפה הוא הצד ציד, ויבא לי ואוכל מכל בטרם טוב. מה זה מכל? רש"י אומר שם, טעמתי טעם כזה, מיוחד. מה זה הקול הזה? מה זה הקול שיעקב אומר לעשיו כאשר הם נפגשים, ועשיו אומר, יש לי רב? מה זה הקול שיעקב עונה לו, יש לי קול? זוכרים את ושבתה הארץ שבת להשם של השפת אמת? אולי כדי להוריד את הדברים, בוא נראה את השפת אמת על המושג הזה, קול. מקור 9. כדאי לראות את לשונו בפנים. מי שדבוק בשורש עליון, שפת אמת פלאי. אחרי זה נבין את הבנתתי שלום בארץ, שלום המחובר בארץ, איך הוא קרא לו הרמב"ן? שהוא שלום הכל. שהוא שקול כנגד הכל. וכדי לא להישאר רק בעולם הגבוה, מבין מושגים, לשם זה הובא עשיו בצד. כי אנחנו חייבים לחבר את הרעיונות האלה אל המציאות הכי מציאותית שיש, וללמוד אותם בפועל. עוד נגיע לעשיו ולאוהלי קידר ולישמעאל ולכל. בוא נלך עם זה לאט ובקיצור, כי זה סופם של הדברים. אומר השפת אמת מקור 9, יסוד עצום. מה זה כל? מי שדבוק בשורש עליון. שפת האמת הזה מוסב על דברי יעקב באותה פגישה בין עשיו ליעקב, כאשר עשיו ויעקב רוצים להחליף ביניהם מחוות, ועשיו אומר ליעקב, יש לי רב. ויעקב עונה לו, יש לי כל. מי שדבוק בשורש עליון, מה שיש לו הוא בחינת כל. כי כל דבר, כל מילה פה היא מהותית, כי כל דבר יש בו נקודת חיות מהשם יתברך. ובנקודה הזו כלול הכל. עם כל מה שיש לי, עם הפרט הזה, עם הפרט הזה, עם אלך העשב מלמטה שאין לו מלאך מלמעלה המכה עליו ואומר לו גדל, עם כל מה שיש לי אני פוגש בו את נקודת החיות שלו, הרי הוא חי מכוחו שהקדוש ברוך הוא נותן. הרי אני נפגש עם הכל בכל פרט. מי שדבוק בשורש עליון, מה שיש לו הוא בחינת כל. כי כל דבר יש בו נקודת חיות מהשם יתברך. ובנקודה זו כלול הכל. ועל ידי זה, מי שמדבק כל דבר בשורשו, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, שזה מה שרציתי ממכם בהר סיני, לדבק את כל המושג של ממלכה, את כל המושג של כל דבר הכי רחוק אל המקור שלו, ועל ידי זה מי שמדבק כל דבר בשורשו, יש לו הכל. כי בשורש אין בכלל הבדל בין רב למאה, כי זו נקודת החיות מהשם יתברך. אינני יודע אם הרבה נשימות זה יותר מנשימה אחת. יש לי את נקודת החיות בעצמה. ואין חילוק אם יש לו רב או משהו. עשיו אמר, יש לי רב. והוא הריבוי שבא מכוח האדם. כשאני אומר שעכשיו זה התרבה והרביתי עוד והרביתי עוד ועוד הרביתי, זאת אומרת שהנקודה האנושית היא הנקודה המרכזית פה. אבל כשאני אומר יש לי קול, אני אומר אין לי כלום, כל מה שיש הוא לא לי. יש לי כוח לגעת, להידבק בשורש של הכל. כי מה שבא בכוח השם הוא אחדות. ושם נמצא הכל דבוק בשורש העליון. ולכן אמר יעקב, יש לי כל. זו נקודה אדירה, צריך להבין אותה לאט. לעשיו יש הרבה מאוד, אבל לעשיו מתחילת הדרך עניינו הוא הריבוי שהוא מרבה ומרבה ומרבה. הוא במרכז. יעקב מתחילת הדרך אין לו שום כוח משל עצמו. הוא נקרא על שם זה שאין לו כוח, הוא בעקב אחיו. ליעקב יש כוח אחד. הכוח שלו הוא להידבק בשורש כל הזמן. וכשהוא מצליח להידבק בשורש, יש לו כל הזמן הכל. לכן זה בכלל לא משנה אם עכשיו הוא נמצא בתקופה של במקלי עברתי את הירדן, או שהוא נמצא בתקופה של העושר הגדול אצל לבן. הוא באותו מקום. הוא כל הזמן נמצא בכי חנני אלוהים וכי יש לי קול. כי האמירה שלו מההתחלה היא, כל אשר תיתן לי, אסר אעשרנו לך. כי לי, מצד עצמי, אין כלום. כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת להשם. כשכל הארץ מושבתת, מוקדשת להשם, הרי כל פירור שיש לי בה הוא פגישה עם הכל. הכוח הזה של עשיו לא מאפשר לעשיו להתדבק בכל. הוא לא מאפשר לעשיו להידבק בשלום הזה המחובר בארץ. הוא תופס מקום בפני עצמו כל הזמן. שיוצא עשיו מיצחק, עשיו המחופש, זה שהיה יעקב, אומר יצחק, אני אכלתי ממה שנתן לי זה שהיה פה מקודם, אבל פתאום מסתבר שאכלתי מכל. הרגשתי את הכל במה שאכלתי. לכן גם ברוך יהיה. אני לא יכול עכשיו. הברכה כבר ניתנה. אני אפתור את העניין, אני אתן לך גם ברכה. אני אתן לך איזושהי ברכה ששייכת לריבוי. אני אתן לך איזושהי ברכה ששייכת לכמות, לעוצמה, לגודל. והיה כאשר תריד ופרקת הוא לא מעל צוואריך, אבל את ברכת הכל אני לא יכול לתת, כי כבר טעמתי ואוכל מכל. שיעקב נפגש עם עשיו, הוא אומר לו, יש לי קול. קח מהמידה הזאת משהו. לעשיו אין את זה. אבל עשיו הוא רק תחילת הדרך. יש לנו עוד בן דוד. ולבן דוד הזה יש את זה. השם בירך את אברהם בקול. ואברהם מעביר את ברכתו עוד לפני שהוא מעביר אותה ליצחק. הוא מעביר אותה לישמעאל. וכשהוא מעביר את ברכתו לישמעאל, הוא קורא לו את שמו, הוא מכניס בתוכו שם אל, והוא נותן לו כוח, את הכוח הזה של הכל. ולישמעאל יש את הכוח הזה, אחרת לגמרי, 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 עם הרבה, הרבה, הרבה צרות אחר כך. הוא פרא אדם, ועל פני כל אחיו ישכון, אבל יש לו את הקול הזה. אותו השפת אמת ממשיך במקור 10, פעם הזכרנו אותו. אבל הפעם אני רוצה על החיבור הזה של עשיו וישמעאל, של אוהלי קידר ומשך, של אוהלי אדום וישמעאלים, שאנחנו כל כך מכירים היום. על החיבור הזה אני רוצה לדבר עוד רגע. והוא יהיה פרא אדם, אומר הפסוק על ישמעאל. ידו וכל ויד כל בו, ועל פני כל אחיו ישכון. והוא יהיה פרא אדם, אנחנו מכירים. ועל פני כל אחיו ישכון, אנחנו מכירים. מה זה ידו בכל ויד כל בו? אומר השפת אמת, ידו בכל במקור 10, זה שנאמר בישמעאל ידו בכל, שהיה לו חלק. יד במידתו של אברהם. אברהם בירך את ישמעאל. ולישמעאל יש בהחלט רצון גדול לחבר את הדברים לאיזשהו אל עליון, כביכול. וידו בכל, ומפני שידו בכל יש לו כוח. ואתם יודעים מה הכוח שיש לו? הכוח שיש לו הוא כוח בנקודה שאותה יש לאברהם. מהי הנקודה הזאת שיש לאברהם? הנה היא. מקור 12. ויקרא יצחק אל יעקב. יצחק עכשיו קורא ליעקב אחרי התחפושות, אחרי הכל, אחרי שעשיו מאיים על יעקב והדברים מתגלגלים לרבקה, יצחק קורא ליעקב, ויברך אותו, ויצווהו, ויאמר לו, לא תיקח אישה מבנות כנען. קום לך פדנה ארם ביתה ותואל אבי אמך, וקח לך משם אישה מבנות לבן אחי אמך. ואל שדי יברך אותך ויפרך וירבך, והיית לי קל עמי. מצוין. ועכשיו הדבר החדש. מה ביקשה רבקה? רבקה אמרה, תגיד ליעקב ללכת ללבן אחי חרנה. עשיו רוצה להרוג אותו. גמרנו, זאת הייתה כל הבקשה. אז יצחק קיים את הבקשה של רבקה. מה שעכשיו הוא עושה מכאן ואילך זה כבר לא הבקשה של רבקה. פסוק ד', זה כבר משל עצמו. וייתן לך את מה? את ברכת אברהם. רגע, למה זה לא ניתן לעשיו שחשבת שהוא עשיו, או ליעקב שחשבת שהוא עשיו? זאת אומרת שהברכות שניתנו עד עכשיו היו מסביב, אבל הברכה המהותית המתינה. ומהי הברכה המהותית? ברכת אברהם. מה הייתה ברכת אברהם? והשם בירך את אברהם במה? בכל. ולמי הוא העביר את הברכה הזאת? ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. ומה אומר עכשיו יצחק? ויתן לך את ברכת אברהם. ואיפה תבוא הברכה הזאת לידי ביטוי? לך ולזרעך איתך, לרשתך את ארץ מגוריך, אשר נתן אלוהים לאברהם. אתה ולא עשיו תירש את הארץ הזאת. מכוח מה? מברכת אברהם. כי מה זה לרשת את הארץ הזאת שהייתה ארץ כנען? מה זה לרשת את הארץ הזאת ולהוציא אותה מכנען? לרשת את הארץ הזאת פירושה להשבית את הארץ להשם. לרשת את הארץ פירושה לתת שלום בארץ. לרשת את הארץ הזאת פירושו לעשות מהארץ הזאת בית תפילה לכל העמים. לרשת את הארץ הזאת פירושו לגלות ששורש הכל הוא הדבר המאחד והמחבר את העולם כולו. לרשת את הארץ הזאת זה להוביל בסוף לבהשבתי חיה רעה מן הארץ, אשבית רעת החיה. כי למה החיה הזאת רעה? היא רעה מפני שהיא צריכה לשרוד בעולם שבו הגיבור מנצח את החלש. כי אני תופס את המקום עדיין בעולם. אבל כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ותצליחו להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, ולהשבית את כל הארציות להשם, כשתגיעו לשם, אז יהיה שלום בארץ. אז יהיה ברכת הכל. אז יהיה שלום הכל השקול כנגד הכל. למה זאת נקראת ברכת אברהם? כי זה כל מה שרצה אברהם לעשות, להיות אב המון גויים. לקרוא בשם השם אל עולם. ואת התפקיד הזה אתם קיבלתם, ואת התפקיד הזה אני העברתי ליצחק, ואת התפקיד הזה עכשיו אני יצחק מעביר לך יעקב, לרשתך את ארץ מגוריך, אשר נתן לאברהם. זאת ברכת אברהם. כדי להצליח לגעת בארץ הזאת, בארץ ישראל הזאת, שאינה ארץ ככל הארצות, שהיסטוריות שלמות רבות עליה, כדי שהארץ הזאת לא תקיא אתכם בתמאכם אותה, צריך להבין שהארץ הזאת היא ארץ אשר עיני השם אלוהיך בא בפירות שלה, באדמה שלה, ביכולת להפוך את כל הארציות הזאת למושבתת להשם, ביכולת להפוך עולם שלם לעולם שמכיר את שורשו, לא שלום מפלסטיק, לא שלום בלוף, שלום שפירושו שלימות הכל הזאת שמכיר בזה שאין אדם רודה אדם, שאין אדם משעבד אדם, שהכל הארץ כולה משועבדת להשם. עשיו, איש הריבוי, השעיר, העשוי, האדמוני, כל כך זר לזה, כל כך מנוכר לזה. לישמעאל יש שם כוח. זה ישמעאל שזכה בברית המילה עוד לפני שזכה בה בכלל יצחק. זה ישמעאל שעם הזכויות האלה שלו לא עלינו, כשאנחנו איננו מצליחים להגיע למה שאנחנו צריכים בארץ, הוא תופס שם כוחות. הוא לוקח את נקודת הכל הזאת, הוא מוביל אותה לאן שאנחנו מכירים היום. עשיו לא הצליח להיאחז בארץ הזאת, כעשיו. אתם שמתם לב מה קורה מיד אחרי ברכת אברהם הניתנת ליעקב מפיו של יצחק? קורה כאן דבר מדהים. וישלח יצחק את יעקב, וילך פדן הארם אל לבן בן בתואל הארמי, אחי רבקה, אם יעקב ועשיו. סוף סיפור, נכון? זהו. עשיו נשאר פה, יעקב הלך לשם, ועוד 20 שנה נפגוש אותם חזרה. אמת, בינתיים יהיה רחל ולאה, יופי. וירא עשיו, פילי פלאות עכשיו. וירא עשיו כי וירח יצחק את יעקב, ושילח אותו פדן הארם, לקחת לו משם אישה, בבורכו אותו, ויצב עליו לאמור לו, תיקח אישה מבנות כנען. וישמע יעקב אל אביו ואל אמו, וילך פדן הארם, וירא עשיו כי ראות בנות כנען בעיני יצחק אביו, וילך עשיו אל ישמעאל, חתונת האלף, וילך עשיו אל ישמעאל, שידוך הגון, ויקח את מחלת בת ישמעאל, בן אברהם, אחות נוויות, על נשם, לא לאישה. אפשר להאשים את עשיו בכל. דבר אחד אמרו עליו תמיד, שהיה לו כיבוד אב. לא הבנתי. אם כל מה שהוא רצה זה להרגיע, לעשות נחת לאבא, שכל כך רעות בעיניו בנות כנען, לא הבנתי בכלל. אז איך הוא עשה לו נחת על ידי זה שהוא הוסיף לבנות כנען שכבר יש לו עוד אחת ישמעאלית? מה הוא עשה? נניח שהישמעאלית רצויה על, סבא, על אבא יצחק. רצויה, נו. אבל הרי את הכנעניות שיש השארת. מה קרה פה בכלל? וירא עשיו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו, ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נוויות על נשיו. לא, מה כתוב פה בכלל? כלומר, את הסברה העשווית אני רוצה להבין. זאת סברה שכן אפשר להבין. מה הוא עושה? סתם תיאור של, נכון, חיצונית, זה מאוד מתאים לתפיסה העשווית. כן, עכשיו היא תבוא בפרונט. אותה ישימו במזרח. נו, לא מספיק. שעד פה הוא אחר לגמרי. אגב, את מי הוא לקח? את מחלת בת ישמעאל, יפה, בן אברהם, חידוש. למי שלא זוכר, ישמעאל הוא בן אברהם, באמת? יפה מאוד, לא ידענו. בן אברהם, אחות נוויות, זה ייחוס, זה חתונה של אדמורים. כל הייחס עם נוויות ועם בן אברהם והסבא, מה קרה פה? מה קרה פה? דבר פשוט מאוד. עכשיו מתברר שברכת אברהם על הארץ ניתנה למי? ליעקב, חד משמעי. עשיו לא קיבל כלום. אז מה יש לעשיו לעשות? לקחת מהר את ישמעאל ולקבל ממנו את הכוח שלו. וכשעשיו יתחבר עם ישמעאל, יהיה להם כוח להפריע לארץ. אתם מבינים מה עושים? אדום וישמעאל ביחד. אנחנו מבינים מה קורה כשהחיבור ביניהם מושלם כל כך. כשאדום הנאור והאינטליגנטי, אוהב האדם והמתורבת, מתחבר עם ישמעאל ביחד. עם ישראל הכיר כבר את החיבורים האלה בין אדום לישמעאל. זקנינו יכולים לספר עד כמה החיבור הזה היה יכול להיות קרוב בין נציג ישמעאל מפה, המופתי, לבין נציג הנאורות האדומית. מהמדינה הנאורה שהולכת וחוזרת שוב כדי להראות לנו מה היא. נציג חזירי היער הפושטים תלפיהם. אדום וישמעאל כבר נפגשו כמעט. המפגש הזה בין אדום לישמעאל הוא המפגש של אוהלי אדום וישמעאלים, שאחר כך באים מואב והגרים, גבל ועמון ועמלק, פלשת עם יושבי צור, גם אשור ובני לוט. זה מפגש כל כך מחוכם. זה מפגש בין האינטליגנציה העשווית לכל הישמעאלי. זה חיבור שבו בשלב מסוים ישמעאל הורג את עשיו ועשיו את ישמעאל. אבל כמה טוב שיש את הבן דוד המשותף שאפשר להרוג. החיה הרעה בארץ היא החזיר שדובר עליו במדרש, שלא מאפשר לשלום להופיע בארץ, הוא יעשה הכל כדי לעצור אותו. לפני 800-900 שנה כתב אחד מבעלי התוספות את אחד הפיוטים היפים ביותר שיש שנהגו לומר אותו השבוע בסליחות בית היבט על פי חלק מהמנהגים. זאת סליחה שפותחת במילים ישראל נושה בהשם תשועת עולמים, גם היום יבשעו מפיך שוכן מרומים. כותב את הסליחה הזאת הריבה מבעלי התוספות, שלא הכיר את חייו של ישמעאל, אבל הוא הכיר היטב את חייו עם עשיו. הוא הכיר את מסעי הצלב. הוא כותב משפט במקור 13, שיאו של הפיוט, יבשעו לעין כל ואל ימשלו בם רשעים, קלה שעיר וחותנו. זוכרים את החתונה של שעיר וחותנו? וילך עשיו ויקח את מחלת בת ישמעאל. קלה שעיר וחותנו ויעלו לציון מושיעים, כי אתה רב סליחות ובעל הרחמים. זוכרים את ידו בכל ויד כל בו? אצל אברהם נאמר בכל, אצל יצחק מכל. יעקב, שהוא שלימות האבות, אצלו נאמר יש לי כל. אומר השפת אמת שראינו, והוא יהיה פרא אדם. אבל יש לו כוח, כי ידו בכל. וכשאנחנו לפעמים לא נזכור את אשר אני נותן לכם, הוא יזכיר, ולפעמים בצורות הנלוזות והקשות והכואבות ביותר, את האללהו אכבר שלו. כי ידו בכל. הוא מושרש בארץ. יש לו כוח בארץ הזאת. כל עוד אנחנו עוד לא מספיק מבטאים את השלום של הכל. אבל בסוף יד כל בו. ידו של יעקב שנאמר בו יש לי כל, עתידה להיות בו. קלה שעיר וחותנו ויעלו לציון מושיעים. השילוב הזה של שעיר וחותנו הוא שילוב שכל כך הרבה פעמים אנחנו כל כך אוהבים לעקוף אותו ולא להתייחס אליו ולהגיד זה היה ונגמר. זה שילוב שאנחנו חייבים ללמוד אותו עד הסוף. השלום בארץ, והשבתי חיה רעה מן הארץ, השלום המחובר בארץ שהוא שלום הכל והוא שקול כנגד הכל. עליו אמר רשי שעליו נאמר עושה שלום ובורא את הכל. זה מה שאמר השאיפה הזאת לכתבו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת להשם והשבתי חיה רעה מן הארץ אשבית את המזיקין מן הארץ. השאיפה הזאת יש כל עוד לא הגענו ויעלו לציון מושיעים את כיסי ההתנגדות הקבועים. נשואה של ההתנגדות, וכששני הכוחות האלה של שעיר וחותנו נפגשים. כשהמפגש ביניהם קיים, אנחנו יכולים לפגוש דברים ששום מוח אנושי לא יכול לקלוט אותם. לפגוש ציורים שכל פעם נדמה לנו שזהו, זה השיא. אז מסתבר שזה שום שיא. זה עוד רק שלב. החיבור הזה של היכולת לקלוט את שלום הכל, את ונתתי שלום בארץ, את הבנת התפקיד שלנו לא רק לגבי עצמנו, אלא לגבי עולם שלם, עולם ומלואו. התפקיד שלנו כלפי עולם שלם להשבית את הארץ שבת להשם, ולא לתת למזיקין לא לאפשר את זה. התפקיד הזה הופך להיות לתפקיד שעם ישראל הולך לקראתו בפרשות שלנו. הימים האלה, אני חושב יותר מכל פעם, שוב עולות לנו אותן תמונות. ושוב מתחברים לנו אותם חיבורים. ושוב אנחנו נבחנים באותו מבחן. אם נהיה עירניים דיינו, ועירניים בזמן, כדי להבין שכאשר אנחנו נגלה את יש לנו כל, הרי שיד כל תהיה בו. אם נהיה עירניים דיינו, כדי ללמוד את השיעור הזה, שבדורות שלנו, בהיסטוריה הכל כך לא רחוקה, ובהיסטוריה החוזרת וחוזרת ומלמדת אותנו את הדברים, בקטן, אם יש בעולם דבר כזה קטן. ילדה אחת בת 5. בקטן קטן, שזה הכי גדול. נקלוט את המלחמה המוחלטת הזאת. בין הכל לבין מי שמגלים את ההפך מזה. נקלוט את התפקיד שלנו לרומם עולם שלם. ונתתי שלום בארץ לשלום הכל, לשלום שהוא שקול כנגד הכל. אם נקלוט את זה, או חלילה חלילה לא נקלוט את זה. מפני שזה המבחן. פתחנו ובזה נעמוד. רבי שמעון בר יוחאי שהלך אל המערה, התחיל את הכל בל"ג בעומר שלנו. התחיל את הכל באמירה היסודית לחבריו גדולי העולם. שימו לב איך הריבוי האיסבי יכול להשכיח מכם את תפקיד הכל היעקבי. לא בנו גשרים אלא ליטול בהם מכס. לא בנו שווקים אלא כדי להושיב בהם זמן. רק כשנתחבר אל התפקיד שלנו, האמיתי, המוחלט, רק אז נוכל להוביל עולם שלם. מהמקום שאליו מובילה ההתחברות האדומית ישמעאלית הזאת את העולם, אל המקום שאליו אנחנו אמורים להוביל אותו. אל ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחרים. ערב טוב, בשורות טובות לכולם.